חגיגה, דף י' א', מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה, במילים מקרא מועט והלכות מרובות. המסכת שבה אנו עוסקים נקראת מסכת חגיגה, על שם הקורבן שמביאים בכל אחד מהשלושה רגלים, בחג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, שלמי חגיגה. אם אנחנו נזכור ונעבור על כל התורה כולה, מתחילת התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ועד סוף התורה לעיני כל ישראל, בסוף פרשת וזאת הברכה, לא נמצא שהתורה מצווה אותנו להביא קורבן חגיגה. זה לא כתוב בשום מקום. בסך הכל, מקרא מועט. וחגותם אותו חג להשם, דורשים, ויחוגו לי במדבר, כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח את משה לבקש מפרעו, שייתן לעם ישראל שיחגגו לו במדבר, וכתוב בספר עמוס, וכי הקרבתם קורבנות במדבר, דורשים שכמו שהמדבר הזה של, שכתוב בספר עמוס, הכוונה על קורבנות, אז זבחים ומנחה, הקריבו עם ישראל במדבר, ככה גם מה שכתוב ויחוגו לי במדבר, הכוונה קורבנות, ואם ככה מה שכתוב וחגותם אותו חג להשם, הכוונה קורבן חגיגה, הלכות מרובות, שנלמדים בסך הכל ממקרא מועט. זה חגיגה וזה מקרה מסוים שצריך להביא קורבן מעילה, אדם שנהנה מן ההקדש, וזה בהלכות שבת, כל המושג הזה שאנחנו חייבים על כל ה-39 המלאכות בשבת, אם בן אדם עושה מלאכה של יצירה, מלאכת מחשבת, רק עליה הוא חייב, ואם הוא מקלקל, הוא לא יהיה חייב חטאת. שלושת הדברים האלה, המשנה אומרת שזה, בתורה זה בסך הכל מקרא מועט, ובכל זאת יש בהם הלכות מרובות. מביאה הגמרא ברייתא תנא, הדינים של נגעים, שאדם יש לו נגע צרעת, שזה מטמא אותו, והדינים של אוהלות, שאם מת, נמצא באוהל, הוא מטמא את כל מה שבאוהל, אז בהתחלה גרסו בברייתא שזה גם כן מקרא מועט והלכות מרובות. והגמרא מיד שואלת, מה זאת אומרת? דיני נגעים זה מקרא מועט? נגעים מקרא מרובה הוא. כמעט כל פרשת תזריע, תחילת פרשת מצורע, זה הכל דיני נגעים בפרטי פרטים. כל סוגי הנגעים. וכל סוגי הסימני טומאה, ואיך בדיוק מסגירים את הנגע, והכל מפורט לפרטי פרטים. מקרא מועט? זה מקרא מרובה. אמר רב פאפה, אחי כאמר, אני אגיד לך את הפירוש שלו, איך שצריך לגרוס בברייתא. טענה, נגעים מקרא מרובה, והלכות שלומדים בעל פה, ממש מועטות. רוב דיני נגעים כתובים מפורש בפסוקים. לעומת זאת, דיני אוהלות זה בדיוק להפך. המקרא מועט. פרשת חוקת, תחילת פרשת חוקת, כתוב קצת על דיני אוהלות. וההלכות שלא מפורשות, מרובות. הלכות שנלמדו בעל פה. ומה אין אף קמינה? בשמה הבית צריכה ללמד אותנו, שנגעים כתוב הרבה במקרא, ואוהלות כתובה בעיקר במשנה. אם מספקה לך מילתא בנגעים, אם יש לך איזשהו ספק בדיני נגעים, איפה תחפש? עיין בקראי, אתה יכול להסתכל בפסוקים, כי זה כתוב בהרחבה ובפירוט. ואם מספקה לך מילתא באוהלות, אם יש לך ספק בדיני אוהלות, אז שם, אם תסתכל בפסוקים, לא בטוח שיהיה לך תשובה לספק. עיין במתניתין, רוץ מהר לחפש במסכת אוהלות, שם אתה ודאי תמצא פתח למצוא תשובה לספק שלך. למדנו במשנה, שיש חמישה דברים שהם יש להם על מה שיסמוכו. דינים, עבודות, טהרות, טומאות, עריות. עכשיו הגמרא הולכת ומפרטת על כל אחד ואחד מהם. למדנו שדינים יש להם על מה שיסמוכו. דהיינו, יש בתורה על מה לסמוך את הדינים של דיני ממונות בין אחד, בין אדם לחברו. מכתב כתיבן, כתוב מפורש בפסוקים, דיני ממונות, פרשת משפטים ועוד. עונה הגמרא, מה שכתוב שיש להם על מה שיסמוכו, וזה לא כתוב מפורש, לא נצריך אלא לכדבריו של רבי דתניא, רבי אומר. פסוק כותב, כי ינצו אנשים, יש ביניהם מריבה, ונגפו, עיקו אישה הרה, ויצאו ילדיה, הולדות. ולא יהיה אסון. מה הכוונה? שהאישה עדיין בחיים, אבל הולדות נחסרו. אומרת התורה, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה. הוא צריך לשלם דמי הולדות. ואם אסון יהיה, שהאישה כן הסתלקה לבית עולמה, ונתת נפש תחת נפש. מה מבינים? מה פירוש נפש תחת נפש? לכאורה, בן אדם הזה רצח, צריך להרוג אותו, חייב מיתה בידי בית דין. לכאורה? לא. אומר רבי, נפש תחת נפש זה כופר נפש. תקח ממנו כסף, ממון. הוא משלם ליורשים דמי האישה, כי הוא לא התכוון להרוג את האישה. היה לו מריבה עם מישהו אחר, בטעות הוא היכה את האישה. ורבי סובר שאחד שמתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור ממיתה. אז מה הוא ישלם? כופר נפש. אתה אומר שזה ממון, זה כסף? כופר נפש? או אינו אלא נפש ממש, מי אמר? אולי באמת כן צריך לחייב מיתה את הרוצח. לומדים את זה בגזירה שווה. נאמרה נתינה, לשון ונתת נפש תחת נפש, למטה, כאן במקרה הזה. וקודם נאמרה נתינה למעלה לעניין אם האישה עדיין בחיים, רק מתו הולדות, גם שם כתוב לשון נתינה. נאמרה נתינה למעלה ונתן בפלילים. לומדים גזירה שווה. מה להלן? דמי הולדות. זה ממון, שכתוב, כאשר ישית עליו בעל האישה, שהוא משלם סכום של כסף. אף כאן, כשהיה אסון, מה שכתוב, נפש תחת נפש, הכוונה ממון. הנתינה שכתובה שם, זה, ונתת נפש תחת נפש, זה נתינה של ממון. עכשיו, זה לא כתוב מפורש שזה ממון, אבל יש להם על מה שיסמוכו, על גזרה שווה. הדבר השני שהמשנה אומרת שיש להם על מה שיסמוכו, זה העבודות של הקורבנות בבית המקדש. יש להם על מה שיסמוכו. שואלת הגמרא, מה יש להם על מה שיסמוכו? כל ספר ויקרא מכונה תורת כהנים, שרובו עוסק בדיני קורבנות. ויש עוד, בשאר חמישה חומשי תורה, שמפורשים שם דיני קורבנות. יש לקורבנות על מה שיסמוכו בתורה? הם כתובים מפורש, מכתב כתיבן. עונה הגמרא, המשנה מתכוונת, לא נצריך אלא להולכה, הולכת הדם. הרי כששוחטים את הקורבן, אחר כך מקבלים את הדם שלו בתוך כלי שרת, מוליכים אותו אל המזבח, ושם זורקים את הדם על גבי המזבח. כל אחד מארבע העבודות, יש לו חשיבות גדולה מאוד. שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. הולכת אדם לא כתובה מפורש בתורה, יש לה סמך, יש לה על מה לסמוך בפסוקים. נתניה, מה שהפסוק אומר, ויקריבו בני אהרון את אדם אליו, זה לא הכוונה הולכת אדם, אלא זו על הכוונה קבלת אדם בכלי. אז למה זה נקרא בלשון הולכה? ואפקא רחמנא, התורה הוציאה את קבלת אדם, והשתמשה בלשון הולכה, דכתיב, אנחנו רואים שויקריב זה מלשון הולכה, כי כתוב ויקריב הכהן את הכל, את כל האיברים של הקורבן עולה, והקטיר המזבחה, ואמר מר, מה זה ויקריב? זו הולכת איברים, אחרי שהפשיטו את האור של הקורבן עולה, וחילקו את הבשר לחלקים, מוליכים אותו אל הכבש של המזבח, אתה רואה שהקרבה הכוונה להוליך, להביא אל המזבח, אז מה שכתוב, והקריבו בני אהרון את הדם אליו, זה לשון הולכה. וזה כוונה לקבלת הדם. למה קוראים לקבלת הדם בלשון הולכה? למאמרה, כדי לומר לנו, דהולכה של אדם למזבח, לא טפקה, אל תוציא אותה מכלל קבלה. כמו שקבלת אדם חייבת להתבצע, כי בלי זה אי אפשר לזרוק את אדם על גבי המזבח, ככה גם הולכה, אפילו שאותה אפשר כן לבטל, לא חייבים לעשות הולכה. אתה יכול לשחוט את הקורבן בסמוך למזבח, לקבל את אדם וישר לזרוק על המזבח. אז הייתי חושב אולי שהולכה היא לא מלאכה חשובה, היא לא עבודה חשובה. מבין הארבע העבודות המעכבות את הקורבן, שזה שחיטת הקורבן, קבלת אדם שלו, הולכת אדם אל המזבח וזריקת אדם על גבי המזבח, שאלה הם הארבע עבודות המעכבות במיוחד בקורבן. אני הייתי חושב שמביניהם מלאכת עבודת ההולכה היא לא מעכבת כל כך. כי הרי אפשר לבטל אותה, כמו שאמרנו, על ידי ששוחטים את הקורבן מסמוך למזבח. לכן התורה קוראת לקבלת אדם בלשון הולכה כדי ללמד אותנו, שכמו שקבלת אדם אתה יודע שהיא עבודה שמעכבת, ככה גם הולכת אדם זה עבודה שמעכבת. ואם כן, הולכת אדם אל המזבח, הרי לא מפורש בפסוק, ויש לה סמך בפסוק. הדין השלישי, שלא כתוב מפורש, אבל יש לו סמך בפסוק, בפסוקים, תהרות. יש להם על מה שיסמוכו. שואת הגמרא, הלכות תהרה מטומאה. זה רק, יש להם על מה שיסמוכו. הרי מפורש מכתב כתיבן. עונה הגמרא, לא נצריך אלא על השיעור של מקווה. כמה כמות מים צריך להיות במקווה, מי גשמים? מידת נפח של 40 סאה. זה לא כתיב, זה לא כתוב מפורש בתורה. תכתיב, התורה סך הכל אומרת, ורחץ בשרו במים. זה שכתוב במים, דורשים במי מקווה, שהם מים עומדים, שנקבים ומתכנסים במקום אחד, מי גשמים שמתכנסים במקום אחד. מה שכתוב, ורחץ את כל בשרו, למה כתוב כל? זה מלמד את השיעור של המים שצריך להיות במקווה. שכל בשרו נכנס במים האלה. מים שכל גופו עולה בהם בבת אחת. וכמה מים הם? זה מידות אורך של אמה אורך על אמה רוחב בגובה ברום של 300. שזה גובה ממוצע של אדם. ושיערו חכמים כמה זה במידת נפח בכמות, מי מקווה 40 סאה. זה לא כתוב מפורש שמי מקווה זה 40 סאה, אבל דורשים את זה ברמז מהפסוק. הדבר הרביעי זה תומאות. איך האדם נטמא? גם זה יש להם על מה שיסמוכו. שואלת הגמרא על מה שיסמוכו, מכתב כתיבן, זה כתוב מפורש איך האדם נטמא. עונה הגמרא לא נצריך אלא, כמה כמות של שרץ, שאם האדם נוגע, הוא נטמא, לכשיעור של כעדשה בסך הכל מן השרץ. זה לא כתיבה. לא כתוב שאדם שנוגע בשרץ, אם זה שיעור של אפילו פחות מכזית, הוא נטמא. אם זה בשיעור של כעדשה, ואם זה פחות משיעור של כעדשה, הוא לא נטמא, אם הוא נגע בשרץ. שרץ מת, אחד מהשמונה השרצים המפורשים בתורה. ואיפה לומדים שאדם שנטמא משרץ, זה בדווקא אם הוא נגע בשרץ בגודל של כעדשה? נתניה. הפסוק אומר על שרצים, כל הנוגע בהם יטמא. יכול, הוא לא יטמא עד שהוא ייגע בהם, בכולם, בשרץ שלם. תלמוד לומר, פסוק אחר כתוב, כל אשר ייפול עליו מהם במותם. שרץ מת, אם הוא ייפול עליו במותם, אפילו מהם, חלק מהשרץ, כבר הוא נטמא. יכול אפילו במקצתם, אפילו בפחות מכעדשה, תלמוד לומר בהם, דהיינו בשרץ שלם. אז מצד אחד, משמע מבהם שצריך שהוא נטמא רק אם הוא נוגע בשרץ שלם. מצד שני, מהם הכוונה אפילו חלק מהשרץ. אז הכיצד? איך אתה מפרש את שתי הפסוקים? עד שיגיע במקצתו של שרץ, שהוא כמו שיעור של שרץ שלם ככולו. ושיערו חכמים בכעדשה, כגון, שכן, חומת, שהוא השרץ הכי קטן, תחילתו כשהוא נוצר הוא בשיעור כעדשה. כיוון שיכול להיות שרץ שלם, שיעור של כעדשה, אז גם בשרץ שהוא גדול יותר מכעדשה, אם נוגע בחלק ממנו בשיעור של כעדשה, הוא כבר נטמא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אתה יודע מה השיעור בשביל להתאמה, כזנב הלטאה. כי הרי לטאה, אם חותכים לנו את הזנב, עדיין מפרקס, כי יש לו חיות בעצמו. הזנב לטאה גם נחשב כמו כולו. ואם כן, אדם שנוגע בגודל כזה של שרץ, כבר הוא נטמא. השיעור של טומאת שרץ לא מפורש, אבל יש לו סמך מהפסוק. הדבר החמישי שיש לו סמך מהפסוקים זה דיני עריות, אלה שאסור להתחתן איתם. יש להם על מה שיסמוכו. שואלת הגמרא, מה יש להם על מה שיסמוכו? מכתב כתיבן, כתוב מפורש בתורה, כל אלה שאסור להתחתן איתם. עונה הגמרא, לא נצריכה, אלא לביתו, אבל לא מאשתו שהייתה נשואה אליו. אלא היא ביתו מאישה שלא הייתה נשואה אליו, למשל מהנוסתו. דלא כתיבה, לא כתוב מפורש בתורה שהיא אסורה עליו, ביתו מהנוסתו. וזה, יש לו על מה שיסמוך. יש להם על מה שיסמוכו. לאיסור לו, שאסור לו להתחתן עם ביתו מהנוסתו. מאיפה דורש, איפה יש להם על מה שיסמוכו? מאיפה דורשים את זה? דאמר רבה, אמר לי רבי יצחק ברב דימי, את האיסור להתחתן עם ביתו מהנוסתו, לומדים בגזרה שווה, עתיה, הנה, הנה. ככה, לגבי אשתו הנשואה, התורה כותבת, שערה הנה, קרובות שלו הנה, ולכן אסור לו להינשא להם. ולגבי, זה כתוב לגבי אשתו הנשואה לו, שאסור לו להתחתן עם הבת שלה, ולא עם הנכדים, עם הנכדות שלה, של אשתו. אבל זה דווקא אשתו הנשואה. מה אם אחת שלא הייתה אשתו הנשואה, שנולד, שהוא היה איתה לא על ידי נישואים כדעת משה וישראל, ונולד לו ממנה בת, לא כתוב מפורש בתורה שאסור להתחתן עם הבת הזאת. אבל מה כן? עם נכדה של אחת כזאת, מפורש בתורה שאסור להתחתן. כי התורה כותבת, ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה ערוותם, גם אם זה לא מאישה נשואה, כדעת משה וישראל. ושם כתוב כי ערוותך הנה. זאת אומרת, כתוב הנה לעניין אישה הנשואה, ערוות אישה וביתה לא תגלה, כתוב בסוף שערה הנה, כתוב את המילה הנה, וכתוב את המילה הנה לגבי בת מאישה לא נשואה, שכתוב כי ערוותך הנה, אז לומדים גזרה שווה. כמו שאשתו שהוא נשוי לה כדת משה וישראל, התורה אוסרת לו להתחתן גם עם הבת שלה וגם עם הנכדה שלה. כי התורה אומרת, ערוות אישה וביתה לא תגלה, זאת אומרת שהיא אוסרת להתחתן עם הבת של אותה אישה, ואז התורה אוסרת גם את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה. זאת אומרת שהתורה השוותה בין ביתה לבין הנכדה שלה. אותו דבר גם לעניין אחת שלא נשואה כדת משה וישראל, שתורה כותבת הנה, אמנם היא כותבת מפורש לאסור רק את הנכדה, אבל לומדים מגזרה שווה מאשתו הנשואה, שכתוב שם גם כן הנה, שכמו שאצל אשתו הנשואה עשו נכדה כמו הבת, שגם הבת אסורה, ככה גם לגבי אשתו לא נשואה, אסרו את הבת כמו שאסרו את הנכדה. ואחרי שלמדנו איסור להתחתן עם ביתו מאנוסתו, לומדים גזרה שווה זימה זימה לעונש. שהפסוק אומר רק שאסור לו להתחתן עם, דורשים מהגזרה שווה, הנה הנה שאסור להתחתן עם הבת מאנוסתו, אבל אם הוא כן התחתן איתה, מה העונש שלו? זה לא כתוב. רק מה? אחרי שלמדנו גזרה שווה, בין ביתו מאנוסתו לבין ביתו מאשתו הנשואה, אז אם כן, הפסוק שכתוב לעניין אנוסתו, שכתוב שם על עניין הנכדות שלו, שאסורות עליו, כאילו הפסוק הזה כתוב לגבי אשתו הנשואה, כי אלמנו גזרה שווה, זאת אומרת שאנחנו מחברים את שני הפסוקים יחד. אז כאילו שהאיסור להינשא לנכדתו מאנוסתו ולביתו מאנוסתו, כתוב לעניין, כתוב בפסוק של ביתו מאשתו ונכדתו מאשתו. ושם לעניין ביתו ונכדתו מאשתו, הפסוק מסיים ואומר, שערה הנה, זימה היא. קרובות שלו הנה, זימה היא. כתוב את המילה זימה. ומה העונש? לעניין עונשים, התורה אומרת, ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, דהיינו את חמותו, זימה היא, באש ישרפו אותו ואת הן. אז יש כאן גם כן עונש. יודעים, גזרה שווה, שכך גם לגבי ביתו מהנוסתו, יש עונש. זה לא כתוב מפורש בתורה, אבל דורשים את זה מסמך שיש בתורה. למדנו במשנה, לגבי אותם אלה שיש להם על מה שיסמוך ולכאורה, אין הן גופי תורה. שהם ממש גופי תורה. משמע שזה נאמר דווקא על החלק האחרון במשנה, כשדיברו על אותם חמישה דברים שיש להם ממש על מה שיסמוכו. שואלת הגמרא, רק הני אין, רק אלה שיש להם סמך מפורש בתורה, הם גופי תורה. הנח, החלק הראשון במשנה, שאמרנו שהם עררים התלויים בסערה, שהם כתובים רק ברמז מועט, ומלאכות מרובות, לא, הם לא גופי תורה. אומרת הגמרא, אלא, ודאי שהם גופי תורה. אימא, הן, גם אלה שהם מקרא מועט והלכות מרובות, שהם עררים התלויים בסערה, וגם הן, גם אלה שיש להם על מה שיסמוכו, אלה ואלה גופי תורה, הדרן הלך, פרק ראשון, פרק הכל חייבים, ואנחנו הולכים מחיל אל חיל, אל הפרק השני, אין דורשין. אומרת המשנה, אין דורשין, אין מלמדים בהלכות אלה שאסור להתחתן איתם. עריות, בהלכות שלא מפורשות, מפורש בפסוק, בשלושה. לפי המסקנה של הגמרא, זה לא הכוונה שלושה כולם יחד, כולל הרב, אלא שהרב אסור ללמד לשלושה תלמידים. ולא דורשים בפרשת ששת ימי בראשית, במעשה בראשית, בשניים. לפי המסקנה של הגמרא, שרב אסור ללמד לשניים. במעשה בראשית. ולא עוסקים במעשה המרכבה שבספר יחזקאל, אפילו ביחיד, דהיינו לרב אסור ללמד אפילו לתלמיד יחיד, אלא אם כן התלמיד הזה היה חכם בחוכמת התורה, תורת הנגלה, ומספיק שיתנו לו רמזים והוא מבין בדעתו דברים לא מפורשים שנותנים לו ראשי פרקים והוא מבין אותם מעצמו. עוד אומרת המשנה, כל המתבונן ומסתכל בארבעה דברים הבאים, רטוי לו, היה רצוי לו, כאילו לא בא לעולם. איזה ארבעה דברים? מה למעלה? מבאר רש"י למעלה מהרקיע של ראשי החיות, שמפורש בספר יחזקאל, שבהם אסור להתבונן. ומה למטה מהם, מאותם רקיעים? שזה גם כן, משמע שזה בנבואת, המראות הנבואה שנגלו ליחזקאל. ומי שמתבונן מה לפנים, מה שהיה, מה שלפנים, חוץ למחיצת הרקיע בצד מזרח, ומה לאחור, חוץ למחיצת הרקיע לצד מערב, ככה מבאר רש"י, הכוונה מי שמתבונן, מה שמחוץ לעולם, אין למזרח ואין למערב, והאחרונים מפרשים שזה הכוונה גם בצפון ודרום. מי שמנסה להתבונן מה יש מחוץ לעולם, מחוץ למה שאנחנו מכירים, מחוץ לכל האנטמוספרות. תוספות מביא כאן ברש"י, בתוך הרש"י עצמו יש תוספות, מה לפנים, מה לאחור, מה לפני בריאת העולם ומה יהיה אחרי שיחרב העולם. אדם שמתבונן בדברים האלה, רצוי היה לו שבכלל לא בא לעולם. וכל אחד שלא חס על כבוד קונו, הגמרא בדף ט' זין מביאה, שלפי רבי אבא, זה הכוונה מי שמסתכל על קשת, לפי רב יוסף, מי שעובר עבירה בסתר, רטוי לו שלא בא לעולם. בהתחלה הגמרא הבינה, שמה שכתוב, אין דורשין בעריות בשלושה הכוונה, כולל הרב. הרב ועוד שני תלמידים. ואין דורשים במעשה בראשית בשניים, הכוונה הרב לתלמיד אחד אסור לו לדרוש, ולא במרכבה ביחיד. אפילו אדם יחיד אסור לו לדרוש במעשה מרכבה. ואז כתוב, אלא אם כן היה חכם ומבין בדעתו. אז כן מותר ללמד ביחיד? אמרת בראשה, בתחלת האומר ולא במרכבה ביחיד, שמשמע שאסור לאדם אפילו לעסוק לעצמו, גמרא הבינה שביחיד הכוונה אפילו אדם לבד, אסור לו לעסוק במעשה המרכבה. ועד הרמרת, אחר כך אתה אומר במשנה שאם הוא מבין מדעתו מותר לו ללמוד לבד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. עונה הגמרא, כל המשנה מתפרשת, כמו שאמרנו במשנה, את המסקנה, שכשכתוב בשלושה הכוונה רב שמלמד לשלושה, בשניים הכוונה רב שמלמד לשניים, וביחיד הכוונה רב שמלמד ליחיד. וזה הכוונה. אחי כמה. אין דורשים בעריות, לא בשלושה, אלא לשלושה, רב שמלמד לשלושה. ולא ילמד הרב במעשה בראשית לשניים, כל שכן לא לשלושה. ולא ילמד הרב במעשה מרכבה לאדם יחיד, אלא אם כן התלמיד הזה היה חכם, הוא מבין מדעתו, שאז לא יצטרך לשאול שאלות מפורשות את הרב, אם הוא לא מבין, וזה לא כבוד שמיים לעסוק בעניינים האלה בצורה מפורשת. ואם הוא חכם, שאם אתה מוסר לו ראשי פרקים, הוא מבין מדעתו, אתה יכול כן ללמד אותו אפילו במעשה מרכבה. למדנו במשנה, אין דורשים בענייני העריות בשלושה, ואמרנו שהכוונה לשלושה תלמידים. מה הייתה? מה? מאיפה המקור לזה? אז הגמרא בהתחלה מנסה לומר, אי להם המשון דכתיב בפרשה של העריות, איש, איש, אל כל שער בשרו. איש, איש, זה שניים, טרי. שער בשרו זה עוד אחד. ועל זה אמר רחמנה, כזה מספר של אנשים, לא תקרבו לגלות ערווה. אל תעסקו בענייני ערווה. ככה לכאורה תבאר. אלא מעטה, אז תדרוש את זה גם לגבי הלכות אחרות, שגם שם כתוב, למשל, דכתיב איש, איש כי יקלל אלוקיו. תדרוש גם שזה הכוונה שאסור לדרוש בהלכות האלה לשלושה, או מה שכתוב איש, איש, אשר ייתן מזרו לעבודה זרה, למולך. החינמי תדרוש אסור ללמוד את ההלכות האלה לשלושה, אלא אנחנו יודעים שאין איסור לדרוש את ההלכות האלה לשלושה. ומה שכתוב איש, איש, הנו מבעלי, לרבות את הנוכרים. שהם גם מוזהרים שאסור להם לברך את השם בלשון הפוכה, מוזהרים על ברכת השם, ואסור להם לעבודה עבודה זרה, הם מוזהרים על עבודה זרה כישראל. אז אם כן, היי, מה שכתוב איש איש בפרשת עריות, זה גם כן נמי מבעלי לרבות את האיסור על הנוכרים, שגם הם מוזהרים על האיסור להתחתן עם העריות, כמו ישראל. אז אם כן, אי אפשר לדרוש מאיש איש, אל כל שער בשרו שאין דורשים בעריות לשלושה, אלא מניין דורשים שאין מלמדים עריות לשלושה. דכתיב, בסוף הפרשה של עריות כתוב, ושמרתם, לשון רבים, את משמרתי לשון יחיד. ושמרתם זה שניים, טרי, לשון רבים, משמרתי זה לשון יחיד, זה עוד אחד. ואמר רחמנה, כתוב שם, לבלתי עשות מחוקות התועבות, לבלתי לעסוק בחוקים האלה. אז גם את זה הגמרא דוחה. אלא מעתה, שכשכתוב ושמרתם משמרתי, וכתוב לא לעסוק, הכוונה לא לעסוק בשלושה, אלא מעתה לכתיב, ושמרתם את השבת, ושמרתם את המצות, ושמרתם את משמרת הקודש. אחי נמי, שזה בא ללמד כמה אנשים מותר להם לעסוק בהלכות האלה, בוודאי שלא. בוודאי שמותר לדרוש כמה שילמדו, כל המרבה הרי זה משובח. אז אם כן, מניין אנחנו למדים, לעניין עריות שאין דורשים אותם לשלושה תלמידים. אלא אמר רבשי, מי אין דורשים בעריות בשלושה? לא הכוונה שלא עוסקים בהלכות עריות בשלושה. אלא אין דורשים בסתרי עריות. כמו שאמרנו מקודם את הסיום של הפרק הראשון, ביתו מאנוסתו שלא כתוב מפורש בתורה, לומדים להם מגזרה שווה, זה לא עוסקים לשלושה. ומה הייתה מה? סברה הוא. לא צריכים פסוק ללמד את זה, אלא לומדים את זה מסברה. למה באמת אסור ללמד את הדרשה הזאת לשלושה אנשים יחד? כי ביתרי, אם זה רק שניים, קיית ויקמי רביו, שושבים לפני רבם, אז הרב הרי ילמד תמיד איזה תלמיד אחד לפחות. אז חד שקיל וטרי בעדי רבי, תלמיד אחד ילמד עם רבו, והתלמיד השני אין לו עם מי לדבר. כשזה רק שני תלמידים ורב אחד, אז הרב לומד עם תלמיד אחד, התלמיד השני חייב להקשיב. אין לו מישהו אחר עם מי לדבר איתו. אז ואידך מצ ליודני, לגמרה, השני מתה את אוזנו לדינים שיוצאים מהם, מדבריהם. אבל אם הרב מלמד שלושה, יכול להיות שהוא יעסוק בלהסביר לאחד מהם, ואז השניים הנותרים לא יקשיבו והם ידברו ביניהם. תלתה, כשהרב יושב עם שלושה, חד שקל וטרי בעד הרבה, יכול להיות שאחד, רק הוא ידבר כרגע עם רבו, ואנך טרי, אותם שניים האחרים, שקלו וטרו בעד הידדה, יכול להיות שהם בשלב מסוים ידברו ביניהם, ולא יהיו תרודים בלהקשיב לרב. ולידי מה כאמר רביו, הם לא יקשיבו למה שהרב אומר בדרשות, שהוא דרש מי הם אלה שאסורים להתחתן איתם. ואתו למישרי איסורה בעריות, והם יבואו להתיר עריות שאסורות, כי הם לא הקשיבו ולא למדו שזה אסור. שואלת הגמרא, אם ככה, למה דווקא בהלכות עריות אתה אוסר לרב ללמד שלושה? כל ההלכות שתאסור לרב ללמד שלושה מהסיבה הזאת, יחי כל התורה נמי. עונה הגמרא, יש הבדל. הלכות עריות, שני, זה שונה כי יותר חוששים. דאמר מר, שני הדברים, גזל ועריות, נפשו של האדם מחמדתם, הוא מתאווה להם, וחוששים שמה בן אדם לא כל כך יקשיב, והוא יחפש לעצמו היתרים להתחתן עם כאלה שאסורות לו. לכן, אנחנו מקפידים חזק שלא ילמד רב לשלושה, שבמקרה כזה יכול להיות שהוא יהיה טרוד בלהסביר לתלמיד אחד, ושני התלמידים האחרים יהיו עסוקים ביניהם, והם לא יקשיבו טוב לדברי הרב, והם לא ידעו טוב את ההלכות, והם יבואו להתיר עריות שאסורות. שואלת הגמרא, אבל לא רק עריות, כתוב שנפשו מכבדתם ומתאווה להם, גם גזל. אז אולי נאמר שעשו לדרוש בדיני גזל לשלושה, יהיה הכי גזל נמי. עונה הגמרא, עריות יותר נפשו מכבדתם. למה? עריות, בין כשהיא בפניו ובין כשהיא לא בפניו, נפיש יצרי, יצרו גדול. לעומת זאת גזל, רק כשהממון בפניו, אז נפיש יצרי ונפשו מכבדתם. אבל שלא בפניו, כשהוא לא רואה את הכסף, לא נפיש יצרי. נפשו אינו מכבדתו, לכן כשלומדים בהלכות גזל, אז פחות יש חשש שאדם יהיה טרוד ולא יקשיב טוב לדברי רבו, לכן אין בעיה ללמוד לשלושה. עוד למדנו במשנה, ולא דורשים במעשה בראשית בשניים. מנה נמילה, מאיפה המקור שאסור לדרוש במעשה בראשית לשני תלמידים? נתנו רבנן, הפסוק אומר, כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אני אהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. זה הלשון של הפסוק. כי שאלנה, כתוב בלשון יחיד, יחיד שואל לימים ראשונים של בריאת העולם, ואין שניים שואלים. כי כתוב לשון יחיד. אז הרב מלמד לאחד ולא לשניים. ממשיכה הברייתא. יכול, ישאל אדם, מה היה קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, רק על זה אתה יכול לשאול. יכול, לא ישאל אדם מששת ימי בראשית, רק מיום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, שזה היה ביום השישי. אולי אסור לדרוש מה נברא בחמישה ימים הראשונים, שזה היה לפני שנברא אדם על הארץ. תלמוד לומר, כתוב קודם, לימים ראשונים אשר היו לפניך, שאפילו מה שהיה לפני אדם הראשון, מותר לשאול, על כל ימי בראשית. אבל, מה שהיה לפני ששת ימי בראשית, זה אסור לשאול. יכול ישאל אדם מה למעלה מן העולם, ומה למטה מן העולם, מה לפנים מן העולם לצד מזרח, ומה לאחור מן העולם לצד מערב. תלמוד לומר בהמשך של הפסוק, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. מה שאתה יכול לדרוש, זה רק מי למקצה השמיים ועד קצה השמיים אתה שואל. ואין אתה שואל מה למעלה מקצה השמיים, ומה למטה מקצה השמיים, מה לפנים מקצה השמיים, ומה לאחור ממנו. שואלת הגמרא, נו אז אם כן יש כבר פסוק מיותר, כי אשתא דנפקא ליה, עכשיו שאמרנו שאסור לדרוש מה שלפני העולם ומה שאחרי העולם, אסור לדרוש שום דבר שהוא לא מתוך הבריאה, מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אז פשוט שאסור לדרוש מה שהיה לפני שנברא העולם. כי הרי בעצם משהו מחוץ לבריאה, זה לכאורה אותו דבר מה שהיה לפני בריאת העולם. אז אם אסור לדרוש משהו מחוץ לבריאה, אז כל שכן שאסור לדרוש מה שהיה לפני הבריאה. אז אם כן, הפסוק שלמדנו, מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, שמזה דרשנו, שאסור לדרוש מה שהיה לפני בריאת העולם, למה לי? זה עכשיו מיותר. הרי מה שהיה לפני בריאת העולם זה בעצם מה שיש מחוץ לבריאה. ואם אסור לדרוש מה שמחוץ למקצה השמיים ולקצה השמיים, אסור גם לדרוש על מה שהיה לפני בריאת העולם. עונה הגמרא נכון. באמת הפסוק הזה דורשים דרשה אחרת. מה שכתוב למקצה השמיים ועד קצה השמיים דורשים כדבריו של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אדם הראשון לפני שהוא חטא היה גבוה כמו מן הארץ עד לרקיע, שנאמר למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, וסמוך לזה כתוב ולמקצה השמיים, שהוא היה מהארץ עד קצה השמיים. ככה היה הגובה של אדם הראשון. וכיוון שאכל מעץ הדעת שהקדוש ברוך הוא אסר עליו, והוא סרח בחטא הזה, הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיתו. ואז הוא נהיה בגובה יותר נמוך. שנאמר, אחור וקדם צרתני. היו כאן שתי יצירות. אחור מאוחר יותר וקדם מה שהיה קודם צרתני. דיינו, הוא קודם כל נברא שהוא היה גבוה מהארץ עד קצה השמיים, ולאחר מכן מטשת עליי כפיך, הקדוש ברוך הוא שת עליו, ישית עליו את כפו ומעטו, ואז הוא היה בגובה יותר נמוך ממה שהוא היה קודם, ועד כאן דף י' א'.